בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
טוב, אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים, מה קורה?
אבל רק הגיוס זה הנושא, תמיד אתה אומר לנו איזה חמישה נושאים לפני זה,
היה לך, אתה יודע מה, לא, ואני גם אגיד לך על זה משהו, שהיה לך השבוע את המזל של הלייף, המזל של הלייף, המחאה הצילה אותך, הצילה את החרדים.
המחאה של החטופים.
הצילה אותך.
טוב, אני רק רוצה להסביר לכם מה ההבדל בין אישה לגבר. יושבים כאן...
אני אגיד את זה, לא, יש לי על זה תיאוריה.
יושבים כאן ארבעה בני אדם, מתוכם שלושה מזן גבר.
כן.
אחד מהם, כן, אנחנו רוצים, אחד מהם קבע את הנושאים.
כן.
ומתוך השניים הנותרים, סליחה, השלושה הנותרים, רק האישה תרחה לשאול מה הנושאים.
לא נכון, שאלתי.
כן, אתה עושה פה עוול, עוול.
הוא סימסתי בבוקר, נכון.
עוול למין הגברי, עוול למין הגברי.
אבל נדייק בדברים.
שאלתי לפני כמה דקות פה, אז זה גם היה, זה גם משהו.
זהו ישראל כהן, מה שלומך? מה נשמע?
מה נשמע?
שמקודם היסה מישהו שהתקשר אליו ואמר לו, אני בפודקאסט הזה, נו.
לא, כי זה הפודקאסט הזה, בידיעה. אתה מסתכל על זה כעל זלזול, ואני התכוונתי בפודקאסט הזה,
כי אתה הדגשת את הזה. במין מיאוס כזה.
תתקרב רק למיקרופון. ישראל כהן היום יושב על הכיסא של אסף זמיר, ולכן הוא מדבר רחוק מהמיקרופון, כמקובל. ישראל, תחשוב על סיפור אוכל.
למה המיקרופון לא קשר?
תחשוב על סיפור אוכל, כי זמיר הוא מספר סיפורי אוכל. עשה לנו סטורי, 350 אלף צפיות כבר, על הסיפור שלו, על איך שהוא חמאס את קופסת הסוויטוויט לשכנה שלו, בתעשר, מבלי שהוא ידע. אז תחשוב על סיפור אוכל.
אבל הוא היה בניו יורק, בתפוח הגדול.
לא, זה היה כאן בבית שלו.
בתל אביב?
גם התפוח הגדול זה
אוכל. לינוי בר גפן, מה העניינים? מה נשמע?
מצוין.
מה שלומך?
לא רע.
איתי בן חורין, מה הולך?
כל טוב.
מה?
יחסית.
כן, טוב.
זהו, זה מרגיש קצת לא נעים להגיד, אני בסדר.
לא, די, אבל זה כבר אנחנו... טוב.
כן, אני באיזה תהליך כזה שאני מנסה לענות, הכל בסדר, זה עוד קשה לי.
אתה כבר הרבה זמן אומר הכל בסדר.
כן, אבל יש איזה...
גם בימים שנופלים.
שם, האמת לא הכל בסדר, תשובה לא טובה.
שום דבר לא בסדר, מה?
אבל אני אישית בסדר.
אני חייב להגיד על איתי, זה יכול להיות שנתווכח פחות, יכול להיות שנריב, כי הוא בעסקי הגיוס עוד לפני שנולדתי. לפני שנולדתי.
כן, גם אתה בעסקי הגיוס במובן מסוים.
נכון, כן, אבל אני... כן. אז, 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 אז אני אומר, אבל לזכותו יאמר, שתמיד כשהייתי צריך ממנו תשובה או משהו, ענה, והוא יועץ אסטרטגי.
למה שלא יענה?
לא, כי יש יועצים אסטרטגיים, שהם לא יודע, לפעמים פה כועסים עליך, לא כועסים עליך, וזה, ודבר נוסף זה, שיש יועצים אסטרטגיים שהם כאילו בפרונט, הם המיוחצנים,
הם הסיפור,
בדיוק. ואיתי מביא הרבה מאוד סיפורים שלא יודעים עליהם, לקדמת הבמה, והוא מאחורי
עכשיו הקלעים. עכשיו אנחנו נדבר עם איתי.
איך הוא משמן אותך לקראת הוויכוח על הגיוס, אתה רואה?
לא, אבל הוא ייקח זמן עד שנגיע לגיוס.
אני רק רוצה להגיד משהו על המילה גיוס. אני, אחד הפרויקטים שלי בשנה האחרונה, וביתר סט בשבועות האחרונים, שבכל עיתון או אתר אינטרנט או טלוויזיה, שאני רואה שהם כתבו חוק הגיוס.
פטור מגיוס.
פטור מגיוס.
אי-גיוס.
השתמטות, אי-גיוס. אז גם פה, בואו נקפיד על המילים.
רבותיי, מאזינים וצופים יקרים.
איתי, אני יכול להיות להציע לך קופי-רייטינג?
תתפללו שאיתי קשה.
אם אתה רוצה, אל תגיד, האי-גיוס, הפטומי-גיוס, ההשתמטות, כן? במילה אחת.
לא כולם הולכים איתי על ההשתמטות. תראה, עשינו דברים דומים גם נגד ההפיכה המשטרית, אז אמרתי לאורחים, מי שלא רוצה להגיד הפיכה משטרית, שיגיד לפחות מהפכה משפטית, זה בטח לא רפורמה. אז גם פה.
בהפיכה
משטרית. לא כולם מוכנים להגיד חוק ההשתמטות, יש כאלה שאומרים את זה, אבל...
מי מתנגד להגיד
את זה? כן הצלחנו, כן הצלחנו ברוב המקומות, בכל המיינסטרים של התקשורת הישראלית, להגיד חוק הפטור מגיוס, וזה הישג.
רגע, מי נמנע מלהגיד השתמטות ומה מניעיו? זה מסקרן.
הרוב לא אומרים השתמטות. זאת אומרת, אם אני לא טועה, רק עיתון כלכליסט,
למה?
כותב
כי,
רק
כי
חוק ההשתמטות, והם אומרים, אבל כן, גם בערוץ 12 ו-13 וידיעות וויינט, וכל הקומות אומרים בפטור מגיוס.
אגב, אתה יודע איך קוראים לזה?
שזה הדיוק.
ביתד נאמן, למשל, כן. אז מהצד השני לא אוהבים את המילה חוק הגיוס, כי מה זה הגיוס? זה, אז
גם השתמטות.
לא, אז הם קוראים לזה חוק הדיחוי.
חוק הדיחוי.
כן, אז ההפך.
דווקא יש לנו פה איזה הסכמה.
כן, כן.
זה באמת דיחוי, אין פה גיוס.
מותר רגע להתעניין סתם בהפיכה המשטרית, הרפורמה המשפטית, גם היית מעורב עד כדי כך, כאילו היית מאחורי הקלעים מהראשים, או שאני שואל, לא,
אני מסייר.
לא ידעתי, אתה יודע, אני הכרתי את הקפלניסטים.
הוא עושה עם אחים לנשק מיומם הראשון.
כן, אחים לנשק, כן.
בונת אלטרנטיבה, גלימות שחורות, כלכלנים.
מי בהייטק?
באייטק דווקא לא. דווקא באייטק לא.
טוב, שנדבר, כאילו, אני אשיג את רשימת הנושאים. היום החלטתי שזה יהיה מן השקולות של נושאים, כי כל נושא הוא מתפצל להרבה. אז אחד נדבר על המחאה ששווה לחיינו. אבל אז כאילו צריך לדבר גם על מה שהיה, בסוגריים, כן? אני עוד לא יודע כמה העניין הזה זה, היום אנחנו קליטים ביום רביעי, אז כמה זה סיפור היום, ונגיד מחר מוחרתיים כשיזינו לפרק הזה, זה עוד כבר יהיה פחות רלוונטי, או שזה ממש כאילו הסיפור
זה שהיה... זה יהיה רלוונטי, כי אל תשכח שיש לך עוד בשבת עוד אירוע.
כן, כן.
הערב גם יהיה עוד אירוע. ראשון מתוכנן עוד אירוע, נכון? ראשון מול הכנסת?
לא, וגם קחו
בחשבון. אז זהו, אז...
אנחנו חצי שנה.
אנחנו עכשיו ברצף של אירועים.
ליום האחד הנוראים בהיסטוריה של העם היהודי.
כן.
השבעה באוקטובר. אנחנו עכשיו חצי שנה, ולכן הרבה מאוד דברים התעוררו השבוע. כן. אפשר לדבר על מה שהיה השבוע, אפשר לדבר רק על מה שהיה אתמול בערב. אבל
בדיוק, אז זה גם האירוע של ירושלים ביום שלישי בערב,
וגם... ממה אנחנו מתחילים?
אוקיי, רגע, אוקיי, אז זה אני עדיין בהצגה נושאים. וגם כל העניין הזה של חלק ממשפחות החטופים, שיצאו פרונטלית כאילו למחאה נגד הממשלה.
נכון.
אז זה העניין הזה. הנושא השני הוא סטטוס המלחמה, כן? זאת אומרת, לא שאנחנו כאן באים להחליף את ישראל זיו, אבל גם מבחינת ההסלמה מול איראן ולבנון, עסקת חטופים, רפיח, יש לנו גם את הסקרים של נמרון ניר והאוניברסיטה העברית, אז אנחנו נביא ככה כמה נתונים, סקרים שנעשו ב-31 במרץ, זאת אומרת, לפני מה שהיה אתמול בירושלים. אז זה נושא אחד, הגיוס, כמובן, וקצת הפוליטיקה עם הכנסת שיוצאת לפגרה וכל מה ש...
אבל יש לי הרבה מה להגיד על כל הנושאים, אז מה
זה? אז אתה לא מדבר על כלום, רק על הגיוס.
אז תראה, אז יהיה חלוקה, ויהיה שוויון.
שוויון
במלל.
יהיה שוויון במלל. ואנחנו...
רגע, אני רוצה אבל לקשור לך את שני הנושאים. יש לך, למה אני אומרת יש לך מזל גדול?
כן, נו, תגידי.
הרי... ביממה האחרונה, כל מה שמדברים עליו, זה מה קרה בהפגנות של המחאה. ואני מניחה, כמו שאמרתי קודם, בגלל רצף האירועים שעכשיו הולך להיות, שעכשיו, כדי שמישהו ישים לב לחוק ההשתמטות, אני דווקא אהבתי את הכינוי חוק ההשתמטות, אתם צריכים לא סתם להביא את הפלג הירושלמי לכביש 4, מה זה דרדלה, זה כלום, זה פתיחה. עד שאתם לא חוסמים את בגין ואת איילון ואת צומת קוקה קולה, לא סופרים את זה בכלל.
אבל אני אגיד לך משהו, שאני כבר במוצאי שבת, היה לי איזושהי ציפייה, לא, שזה ילך לכיוון הזה, במקום חיובי, ואני אסביר רגע למה, אני אזהר בלשוני, למה לפעמים אתה יודע מה קרה בפודקאסט הזה שלך.
כן, כן, אנחנו יצרנו לך משברים מכאן ומכאן.
אני כבר צריך להיזהר במה שאני אומר. ראיתי שאחים לנשק נותנים תמיכה לסיפור הזה של הפגנת החטופים במוצאי שבת. אמרתי לאייל, לאייל נווה, אמרתי לו, כל הכבוד, לא, שזה, והסתכלתי על זה באמת חיובי. ואני בני רוחי אמרתי, הנה, אז עכשיו לפחות, במקום שהם יבואו לגפני ולמאה שערים כמו שאחר כך וזה, מתעסקים עכשיו בחטופים. חטופים זה נושא של קונצנזוס. טוב מאוד, ואז הוא שואל אותי, איפה החרדים בתמונה, למה לא? ואני, נדב יודע, שאני אמרתי את זה כבר כאן בפודקאסט, מה שאני יכול לסייע במטה החטופים, או משפחות החטופים, וקישרתי אותם למגזר החרדי, מה שאפשר. אמרתי לו, תשמע, החרדים, עכשיו שבת יוצאת מאוד מאוחר, אין כמעט זמן להגיע. יש אחר כך בכיכר החטופים איזה קומזיץ כזה עם כמה זמרים חרדים ועם רבנים, וזה יד שלהם. אוקיי, אז אני הייתי בטוח שזה. ולכן, ופה איתן, אני פונה אליך, לכן כעסתי כל כך, כשיום למחרת, או יומיים למחרת, אתם מגיעים, אתם, אחים לנשק, מגיעים ל-100 שערים. עכשיו, שוב, זה היה צריך להיות הפגנה רגע בירושלים, שגם של החטופים, רגע, גם של החטופים, וגם של עוד נושאים של הפלת הממשלה. ופתאום הם באים ועל הדרך מכניסים את החטופים לנושא שהוא לא בקונצנזוס.
בוא נעשה רגע את הדבר הבא. בוא נדבר על כל מה שאמרנו כרגע, אחרי האות.
האות, טוב.
זהו פרק 182, מהדורת המוסף, הוא מתחיל כרגע. פרק 181 התקיים כששוחחתי עם פרופסור ערן הלפרין, פסיכולוג פוליטי שככה גם חוקר וגם סוקר את החברה הישראלית בצורה די אדוקה, והוא לא מסתיר את העובדה שהוא מגיע כאילו מהמחנה השמאלי, האופוזיציוני, whatever, והוא אומר, לא, צריך, יש שינוי כאן וצריך לחדד את השינוי, צריך ללכת בכוח, זה לא ילך בשיטת חילי טרופר. אני אמרתי לו, בעיניי זה כן צריך ללכת בשיטת חילי טרופר, ואני שואל אותך, איתי, איתי בן חורין ולינוי וישראל כהן, האם לא צודקים אלה שאומרים, כל מה שקורה השבוע, החל ממה שקרה מוצאי שבת, והסי במה שהיה בינתיים הסי, ביום שלישי בערב ירושלים, זה מחזק את נתניהו. לא, 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 אוקיי, כאילו... לא, אני שואל, אני בכוונה מתחיל איתך, כי אתה יועץ של לחים לנשק, ואתה, כמו שדיברנו מקודם.
קודם כל, אל תשים אותי בניגוד עם חילי, כי אנחנו חברים טובים, ודרך אגב, הכרנו, בהיסטוריה של המאבק, הכרנו בתנועת התעוררות בשנת 2000, שאני הייתי חייל משוחרר, וחילי היה חייל עוד יותר משוחרר, ממש השתחרר מדובדבן, אני השתחררתי במגלן, והיינו ממייסדים של תנועת התעוררות, שקמה על רקע גיוס החרדים, שמה הכרנו, ויש לו כמובן את גישתו, ואני מאוד מכבד אותה. אני חושב שהרבה דברים השתנו ב-25 שנה של המאבק הזה, ואחד הדברים שהשתנו, והם מאוד מאוד רואים אותם בחדות בשבועות האחרונים, זה הנחישות של הציבור להגיד, אנחנו מפסיקים עם הדבר הזה. זאת אומרת, כל השנים הנושא הזה נמצא ברקע.
רגע, אני רוצה להעלות איתך קומה, שנייה, עזוב רגע, אני מתייחס בכלל, בואו רגע נסנקל מ-30 אלף רגל על מה שקרה השבוע. חצי שנה מהשבעה באוקטובר,
השבוע קרה משהו מדהים.
השבוע התחדשה המחאה.
השבוע קרה משהו מדהים, לפני שבוע...
ואני שואל אותך אם זה לא עוזר לבנימין נתניהו.
שנייה, אני רוצה, לפני שבוע הייתה פגישה די היסטורית, אני לפחות לא זוכר שהייתה כזאת, של כל ראשי המחאה מכל התנועות וכל הארגונים, וכולם ישבו ביחד במקום אחד, שזה דבר לא כזה קל, כי אתה יודע, יש הרבה אגואים ותפיסות שונות, וכאלה שהם יותר מתונים, וכאלה שיותר רדיקליים, כולם ישבו ביחד.
נציגי משפחות החטופים היו שם?
לא.
אוקיי.
לא, נציגי המחאה, ודיברו על האירוע הזה ביום ראשון, והיו כמה כאלה שהובילו את האירוע הזה, את העלייה לירושלים, והיו הרבה שהיו סקפטיים, אני הייתי ביניהם, ולא חשבתי שכל כך הרבה אנשים יצאו לשטח, אני חושב שגם התקשורת עצמה פספסה את זה, כמו אף אחד לא חשב שהולך להיות הדבר הזה, ואני אומר, כולל אני שדי מעורב, לא חשב שיהיה לראות את הדבר הזה, והגיעו למעלה מ-100,000 אנשים. זאת אומרת, אפשר להתאפל למה שהיה...
אפשר להתווכח קצת עם המספרים, אבל בסדר.
היו שם המונים, לפי הספירות של זה.
אני ראיתי לפי חלק מהזה, 10,000.
אל תדאג, זה לא משנה.
טוב, לא משנה המספרים, בסדר.
היו 10,000 רבים.
אוקיי,
אני חושב שפילו יותר. ומה שקרה שם...
שזה הכי הרבה מאז 7 באוקטובר, אבל במונחים של מחאת קפלן, זה פחות ממה שהיה ממוצע.
גם באנרגיות, יום עבודה, יום ראשון, זה לא בדיוק, זה לא תפוחים לתפוחים, ואני מעריך, ומי ששומע את זה ביום שבת או ביום ראשון, אני מעריך שגם ביום שבת הקרוב יהיה פיצוץ של אנשים, הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, קרה תהליך בשבוע שבועיים האלה של אבשלה, שהרבה מאוד ארגונים, כמו אחים לנשק ואחרים, שלא הפגינו במשך חודשים, כי אמרו, נותנים לממשלה את הצ'אנס, נותנים לה את ההזדמנות, אנחנו מצב מלחמה. אז אפשר לדבר על איזה מצב מלחמה אנחנו, אם אתה רוצה בהמשך, אבל הזעם, ובמידה מסוימת הייאוש, ומצד שני התקווה שאפשר לעשות שינוי, הובילו את האנשים לצאת, ואני חושב שכן, זה היה שבוע מאוד מכונן, שבוע מאוד מכונן, בהיבט הזה של, כן, אנשים חוזרים לרחובות.
תנו לי שתי דקות, ואני שותק עד סוף הפודקאסט.
לא, לא, אתה לא צריך לשתוק, בוא...
לא, לנסות לעשות לעצמי בעצם סדר.
שקס ובלנס, זה הכל טוב.
לא, אני אמרתי מקודם, שמבחינתי, אחים לנשק כן עשו טעות ביום ראשון, שהייתה את ההפגנה הזאת נגד הממשלה. אוקיי, זו הפגנה נגד הממשלה, שאפשר להתווכח, הגיעו אליה ככה או ככה, כמות כזאת של אנשים, כמות אחרת, בסדר, הפגנה. ברגע שהם עברו דרך שכונת 100 שערים, חלק מהם, אותם מאות פעילים של אחים לנשק, הם
שזה שוב, זה גילוי מחאה אחד מיני רבים שהיו השבוע.
כן, נכון, אבל הם החתימו, אני קורא לזה ככה, נקרא לזה במילים הללו, את מאבק החטופים שצריך להיות קונצנזוסואלי. ולא רק זה, אפילו, רגע.
יש קונצנזוס גם על גיוס חרדים.
בסדר, אבל לא בדיוק אותו דבר.
לא נעים לי לספר לך.
לא נכון, לא נכון.
אבל בדיוק.
לא נכון, לא נכון.
אתה שוקל לחשוב כנראה שאנשים חושבים שבמאה שערים צריך לא להיות שם.
יש הרבה ציבור מסורתי, אני לא חושב כמוכם, ויותר מזה.
אני לא צריך לחשוב כמוני, יש מספרים.
וכבר במוצאי שבת, אני גם קצת התאכזבתי מהסיפור הזה של... אני תמיד הסתכלתי ואמרתי את זה אצלך נדב גם, שהמתה, אז קראתי לו של רונן צור, אבל לא משנה את זה, המתה הולך לקונצנזוס הישראלי, שזה המרכז, יש משמאל את הכנף של קפלן, של המשפחות מצגר, ויש עוד כמה זה.
מה שקרה שבוע עם החטופים, זה באמת
תקדים. ויש את הכנף ימין, יש את הכנף ימין של פורום תקווה, ששם יש את משפחות ליבמן וזה, המתה או כיכר החטופים היה פחות או יותר למנעד הרחב, ל-80% מהקהל הישראלי. מה שקרה במוצאי שבת זה שהם שברו מאוד במובנים מסוימים שמאלה, ולכן זה הפריע לי. אז שני הדברים האלה, גם שנכנסים לסיפור הזה של גיוס חרדים, מערבבים אותו עם החטופים, כאילו בדרך לעצרת אתם שם, וגם שאתם שוברים שמאלה, זה בעיניי פחות מצא חן.
ישראל, אני הולכת להגיד לך משהו מאוד קשה.
תגידי.
ומאוד מעליב.
תגידי, מעליב,
לא בכוונה להעליב. אפשר לוותר עליך. המחאה תוכל לספוג את זה שחרדים לא יהיו חלק ממנה. גם מחאת משפחות החטופים.
לא נכון. אז אני אומר לך שלא, כי אני יודע שהיום אני דיברתי עם ראשי המתה, עם ראשי המתה, חשוב להם עכשיו, כתבות בעיתונות החרדית, למה? כי מי בסוף מצביע על עסקה? א', בגלל שחשוב להם, למשפחות, חשוב האמוני, שימי לב שלפני שנה, הסיפור היה, לא שנה, כמה חודשים, הסיפור היה יותר זה, פתאום עכשיו, מה היה עצרת האחרונה? עצרת שמה ישראל. מי הגיע? שרה נתניהו ויפה דרי. משפחות החטופים חייבים את הציבור החרדי, ויש להם עכשיו כוונה להשקיע הרבה יותר, כן, אבל בעיקר בציבור החרדי.
לא, הם לא. אתם לא משפיעים בנושא הזה.
אני מדבר עם רב לשם גונן.
רגע, תן לי נו.
100%. בוודאי שזה nice to have, ולכן ידברו איתכם. אבל, אם אתה חושב שההצבעה של המפלגות החרדיות בעד או נגד עסקה תהיה לפי האם הייתם, המחאה הייתה נחמדה או לא נחמדה אל החרדים, זה דיבור של מאפיה.
זה לא דיבור של מאפיה, לא אמרתי, אבל אני לא אמרתי
את הדבר. אבל אינוי, רגע,
לא אמרתי את המשפט, נדב תגן עליי, לא אמרתי מילה.
רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. זה nice to have, אבל מה שאתה מבקש פה בתוך המסע ומתן, זה תניחו...
לא, אמרתי, אל תקשרו לדבר.
אבל הסיפור זה לא החרדים עכשיו, אנחנו נגיע לחרדים, רגע, זה לא העניין של החרדים כרגע.
תן לי לסיים את הפואנטה. מה שאתה בעצם אומר, זה חבר'ה, אם אני זורם איתכם, אתם אל תגעו בדבר היקר לי, שזה להיכנס למאה שערים, ולהגיד את מה שגם הוא בקונצנזוס, שהחרדים צריכים להתגייס. אז אתה אומר, תוותרו על קונצנזוס אחד, כדי שאני אהיה חלק מקונצנזוס אחר.
אבל אני רוצה רגע שנייה, לינוי. וזה? אבל אני רוצה רגע שנייה להגיד, שנייה, מה שמשותף למה שקרה, נגיד, ביום ראשון במאה שערים, ולמה שקרה ביום שלישי בירושלים, זה כאילו שאתה עושה... פעולות מחאה לגיטימיות, כן? אבל שהן מהירות את הצד השני. ואז הם... ואז יכול להיות שהן גם מסייעות לו ברמה הפוליטית, כן?
אני לא חושבת. אני אגיד לך גם למה. אם אני אלך אחורה, אני לא בטוחה שמה שהיה הוא שיהיה, כן? אבל אם אני הולכת אחורה לתחילת המחאה על הרפורמה המשפטית, והייתי בכל ההפגנות, כולן. אגב, גם עכשיו, אני הלכתי להפגין בקפלן...
22.
מה זה?
קפלן 22, אתם מתכוונת.
לא, אני מתכוונת, גם במחאה על הרפורמה המשפטית, וגם עכשיו, כשהתחדשה, הגעתי לכל ההפגנות. יש בניית קהל. זאת אומרת, במחאה, כשהייתה את הרפורמה המשפטית, בהפגנה הראשונה היינו 30,000, זה באמת היה מספר מדהים, אבל אם חשבנו שזה מדהים, זה הלך ונצבר לאורך השבועות, גם בגלל יכולת התארגנות מאוד טובה, ותודה לאיתי על העבודה המסורה בנושא.
לא, אני לא אקח קרדיט על זה.
אתה יעצת לגופים שארגנו את המחאה, אבל גם כי הצד השני התעורר. כי כשמגיעים 30,000 איש, הצד השני מתעורר, ואז המחנה מגן על עצמו. עכשיו, זה נכון שלמרבה הצער, בתוך המחנה הליברלי, יש כל הזמן איזו חרדה גדולה מלצאת לא בסדר, מלצאת לא נחמדים. מלצאת, וקצת חילי טרופר מייצג את זה בעיניי. זה מה שקרה, הבחור הטוב במובן הרע של המילה.
אבל תראי, יש בחור... אבל... לא, רגע, שנייה, לינוי.
ככה או ככה, לא צריך בישראל רוב כדי לשנות
דברים. יש בחור שבעיניי הוא משקף את הקהל בזעיר אנפין, שהוא כאילו אולי לא הוא ספציפית, כן, אבל... רוני איתן מהטוויטר, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא ככה צייצן שאני מסתכל עליו לפעמים. והוא אומר, ואנחנו מכירים את הדיבור הזה, שאומר, בשבעה באוקטובר ואחרי שבעה באוקטובר, אני בטוח שנתן לו צריך ללכת, ובו ושם, וצריך ללכת, נקודה, נקודה, נקודה. אבל כשאני רואה את המפגינים האלה, אני אומר, עם ביבי, יאללה ביבי. איך את מתעלמת מהסנטימנט הזה?
ולמה להתעלם? מזה שעל כל רוני איתן כזה, יש עוד 10 שראו את הנאומים של משפחות החטופים, ואמרו, טוב, יאללה, חלס, סיימנו לסתום, אנחנו יוצאים למחות. והרי אנחנו ראינו מה הייתה הלגיטימציה למחאה לפני חודשיים, מה הלגיטימציה למחאה עכשיו, וכמו תמיד במחאה, יש את מיליון הממשטרים שיודעים תמיד להסביר לך למה עכשיו זה לא המקום, וזה לא הזמן, ואלה לא האנשים, ולמה אתה מפגין עם אלה ולא מפגין עם אלה, ולמה אמרת ככה ולא אמרת ככה. כשבסוף הסאבטקסט של כולם זה, תפגין בבקשה בבית איתי, שלך איתי, עם איתי. החלונות סגורים, ולא בין 2-4.
שמענו אותי, איתי, אתה נותן לי בשוויון בנטל, לקחת לך חלק...
שוויון במלל.
דקה במלל, וחצי, ואני אחזיר לך את זה...
אתה תמיד צריך עכשיו, אני צריך לספור בטיימר, נו בוא, אתה פשוט מדבר, נו.
תן לי רגע להגיד, א', אני רוצה להעביר את העמדה שלי, אני לא התניתי את זה לינוי אחד בשני.
אז זה
לא
אחרת,
תסתכל מלמעלה לתוכה. רגע, לא, כי כן ישימו אותי, שכאילו אני עושה בזמנו של הרפורמה, כן? היה גם הפגנות נגד הכיבוש, כן? הם חלק מהמחנה הזה בגדול.
גם עכשיו יש.
כן, אבל רוב הארגונים לא רצו להזדהות עם זה, או ודאי לא עם הסיפור הזה של דגלי פלסטין שם וזה. אז אמרו, זה בצד, אני מתכוון להגיד, כשמערבים מאבק במאבק, זה לא תמיד חכם. אבל רגע, אבל רגע, אני רגע, 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 אבל יש לי משפט עכשיו רגע להגיד מלמעלה. אני לפני שנה, לפני שנה בדיוק, אחים לנשק הגיעו לפני פסח לבני ברק, התחיל הדבר הזה. עכשיו, אני זוכר שאלף רונן בר, ראש השבק, הגיע אז לרב אדלשטיין, זיכרונו לברכה, שהוא היה מנהיג החרדי הליטאי, ביקש ממנו שהציבור החרדי לא יהיה זה. אפילו אני הייתי מסרים שהיו קשורים לנשיא המדינה ולגורמי שלטון אחרים, שגם ביקשו להעביר לכל מיני רבנים זה, להנמיך את גובה הלהבות. ואני הייתי חבר של נדב גלון, אני עדיין, נדב גלון, ועוד אנשים שהיו במחאה הזאת והיו זה, ואמרתי, בוא ננסה לעשות הכל, כי באמת להרגיע, והיה את הסיפור הזה עם הצ'ונט ועם האוכל, ושקיבלו אותם יפה. רגע, 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 רגע. אבל ההפגנה של אחים לנשק, אז קיבלה תעודה, זה היה לפני 7 באוקטובר, לפני המלחמה, לפני שהבינו שכל החרדים צריכים להתגייס. גייס, כן, כביכול הציבור הכללי החילוני, והיא קיבלה תעודה רבה. השבוע הלכו אחים לנשק לשכונה קיצונית, למאה שערים, מקום שאפילו אני כחרדי מסתכל עליו בעין מסוימת, או לפחות על חלק מה...
עדיף היה שמפגינו בגאולה?
רגע, טוב, אני רוצה לתת זכות לדיבור לאיתי, כן.
והם קיבלו ביקורת, ביקורת פומבית זה, אז אני אומר, אם אחרי 7 באוקטובר, אחים לנשק חוטפים ביקורת על 100 שערים, כשלפני זה הם התקבלו באהדה בבני ברק, אז הם הרי שעכשיו
עשו איתי, על משל הצ'ונט, כי דווקא הוא מאוד חשוב.
כן.
רצית שאני אדבר על אוכל.
למה נשתנה? כי אנחנו לפני פסח.
אני חושב שזה סימבולי שאסף זמיר מדבר כאן על קינדר בואנו ועל טורטית ועל סוויטוויט, וישראל מדבר איתנו על צ'ונט.
אני מחר מקבלת משלוח של קיגל, אז בכלל אנחנו פה...
לפני כמה שבועיים, שלושה, ישבתי עם דמות מאוד משמעותית בימין הישראלי, בציונות הדתית, שזה בן אדם שהוא חבר תקופה ארוכה, וכל השנים היינו מתווכחים על הנושא הזה של הפטור וההשתמטות וכל זה. והוא אמר לי, תשמע, מה שקרה במלחמה הזאת עם הציבור החרדי, שאנחנו עוברים משבוע לשבוע, מהלוויה להלוויה, ובאמת בציבור הדתי והמתנחלי זה באחוזים מאוד גבוהים. ואז באים אלינו החרדים, ואומרים לנו, תראו איזה יופי, הכנו לכם צ'ונט. אתם רוצים לאיפה להביא את הצ'ונט? חל שינוי מאוד גדול בציונות הדתית. ולכן, אני מתחבר למה שלינוי אמרה מקודם, שאתה אומר שזה לא בקונסנזוס הישראלי, היום,
לא רק שזה בקונסנזוס,
הנושא של
הקרע הכי גדול הוא בין הציבור הדתי לציבור החרדי.
אז אני רוצה להשמיע תזה, ואיתי תתייחס אליה. שנגיד דברים שקרו השבוע, אני לא יודע אם אני מאמין בתזה הזאת, אבל אני עדיין רוצה להשמיע אותה, כן? דברים שקרו השבוע, כגון הפגנה של אחים לנשק במאה שערים, וכגון ההפגנה שהייתה בירושלים עם הסיפור הזה של פריצת הגדרות ליד בית נתניהו וזה, זה מחזיר את אותם אנשים, כגון זה שדיבר איתך, כן, הציונות הדתית והכל, בחזרה לחק החרדים והגוש.
נכון, חד משמעי.
תתייחס.
אני ראיתי היום כמה צייצנים שאומרים את זה.
די עם אנקדוטות, תביא סטטיסטיקות.
הנושא של ההשתמטות זה התחביב שלי. המקצוע שלי זה ניהול משברים. ואחת הטעויות הכי גדולות שעושים במשברים, זה שאתה מנהל את המשבר הנוכחי לפי משבר שהיה פעם. אותו דבר עושים במלחמות, אני חושב שזה אחד הדברים שקרו לנו בשבעה באוקטובר, אתה נלחמת במלחמה הנוכחית לפי מה שהיה פעם, ואתה לא מבין שהדברים השתנו. עכשיו, גם בנושא הזה של המאבק, ואני חושב שזה לא מבינים בצד שלכם, לא מבינים שהרבה דברים השתנו. הציונות הדתית השתנתה, העמדה של משרד האוצר, ששנים, הם אמרו רק שיצאו לעבוד, נכון? שנים כן, אמרו רק כן, צריכים כן. לצאת לעבוד, עכשיו אומרים לא, הם חייבים לשרת. משרד הביטחון וצהל, שנייה, תן רק שלים. משרד הביטחון וצהל, שנים זה היה מספתיים.
שאלת הציונות הדתית אם זה אומר שהם יסכימו להצביע נגיד לגנץ.
אבל
תבין, אתה הולך... כאן זה, כי אני הולך, כן, אני הולך לתכלס.
אתה קודם הולך לתכלס פוליטי, ואני אדבר איתך גם בפן של ערכים ושל ביטחון ישראל. אבל אם אתה רוצה שנלך לצד הפוליטי, שאני כמובן, הוא חשוב לכולנו, בצד הפוליטי, אני לא יודע אם יצביעו לגנץ, אני חושב שהמנהיגות הדתית שהם יצביעו לה, היא... תעמוד על זה שהחרדים ישרתו, ואני לא יודע אם זה יהיה בנט או יועז הנדל, או מי שלא יעמוד
ברשמה,
מי שלא יעמוד ברשמה, אפילו סמוטריץ', שהוא הקיצוני שבקיצוניים, מדבר על גיוס ושירות.
כמו שנדב אומר, אז לפעמים אני רוצה את זה, ולהסביר את הדבר. צייצנית שהיא חרדית, מודרנית, אבל היא לא, להערכתי, תמיד מפלגות חרדיות, והיא אומרת, לאחרונה מתחזקת אצלי ההחלטה שבחרות הבאות תצביע לנתניהו. עם כל הביקורת שיש לי עליו, בתור תושבת רחביה, לפעם וחמתם של המפגינים שמרירים את חיים, מזה שנים רגע, תחזקת ההכרה שזה או הוא או החלוצות החומות. עכשיו אני רוצה רגע להגיד את זה. רגע,
תיבת התעודה הפנימית שלך,
זה לא תיבת תעודה פנימית. אני חושב, אני לא בטוויטר. אני בשבוע הזה, אני בשבוע הזה שמעתי גם תוכניות רדיו, צפיתי גם בטלוויזיה, ואני חושב שהמאבק עשה שתי טעויות. טעות אחת זה שנכנסו למאה שערים, התגובה שאחים לנשק קיבלו, הייתה זה, רגע, והטעות השנייה זה מה שעשו מול בנימין נתניהו, שהנה, גם גנצי גינה את זה, וגם ראש השב"כ גינה את זה.
יאללה, בואו נתקדם.
שאלה אחת, לפני שנדב.
אתם רוצים להיות במקום הקיצוני, עזבו שאתם מחזירים את כולם לשישי לאוקטובר.
כן. מה, נדב, תגיד לי.
לא, לא, אתה...
100 שערים. 100 שערים.
אני חושב שמרוב זה שאמרת, תדבר רק על הגיוס, אתה בינתיים משתלב כאן יפה.
ישראל, כן? 100 שערים.
כן.
המשטרה שומרת עליהם? הצבא מגן עליהם?
לא, אתה יודע שמאה שערים אנשים לא משלמים מיסים.
הם מכבדים.
והם לא מכירים במדינת ישראל, הם לא מצביעים בבחירות. לא, אז אתה לא יודע מה זה
100 שערים. טוב, אבל אתם הולכים את הדיון על הגיוס. רגע, שנייה.
לא, כל הדבר הזה... 100 שערים, שכונה בישראל.
הם לא משלמים מיסים, הם לא חברים בשום, לא מצביעים בבחירות, זה אנשים שלא לוקחים ולא נותנים.
מילה על האלף, מצד אחד,
הם
הולכים באופן פרטי, תבדוק, היה את הסיפור הזה, מה הם אמרים?
הם משלמים על
הדסה ועל
שערצלק. שמרו משהו לדיון, על הגיוס.
מי מקבל את המשכורת המורים? מי מקבל את המשכורות?
הכל שם שחור, בוא תלמד, בוא תלך איתי למאה שערים.
הכל שחור, עבירה לחוק.
בסדר, אבל שיסתפים אותם בצוהר על המס הכנסה, בסדר.
ישראל, הם משתמשים בשירותי בריאות ציבורית, הם נוסעים על כבישים שהם כבישים שענך של ציבורית. הם משתמשים כי הם לא מתפגרים ברחובות. הם כן משתמשים בשירותי הציבור.
יש להם הרבה תמיכה במימון מארצות הברית. אז אני אומר לך,
והמימון מארצות הברית הוא כזה נפלא.
במקרה 100 שערים זה ככה, בני ברק זה לא. 100 שערים זה
ככה. אבל ישראל, יש לי משפחה שם, אני מגיעה ל-100
שערים.
שערים, אני מכירה
בתיאוריה. מי חשבת
שהביא לה את הקוגל? תרימי להם.
הקוגל דווקא הבן זוג הפרנק שלי עושה.
תרימי להם. למי זה? למי תודה למי ברכה?
דש.
הם בטח מזינים
לפודקאסט. אני אגיד לך גם יותר מזה.
כן.
המקום בישראל שבו זיהו אותי הכי הרבה אנשים, זה 100 שערים.
מה את אומרת?
יותר מתל אביב. יותר מתל אביב, כשאני מגיע למאה שערים, כולם משום מה יודעים את השם.
הם צופים בתוכנית הבוקר.
לא מתים עליי שם.
טוב, ככה. מלחמה. אז אני רוצה כמה נתונים מהסקר השבועי של נמרוד ניר, באיזו מידה התקדמות המערכה הביטחונית עומדת בציפיות שלך, 65% אומרים פחות ממה שאני מצפה, וזו עלייה, כאשר השאלה הזאת נשאלה ב-25 בפברואר, אז התשובה הייתה 50%. פחות ממה שציפיתי, זאת אומרת, עלייה דרמטית בתסכול.
ודרך אגב, וזה בשבועיים הכי טובים של צהל מאז תחילת המלחמה.
עם הבית חולים, עם שיפה, עם שיפה.
הכי טובים, מבחינת, איך אמר לי איזה קצין בכיר שאני בקשר איתו, אמר לי, ה-ROI, Return of Investment, מושג עסקי, של מה שעשינו בשבועיים האחרונים, מבחינת כמות הכוח שהפעלנו, לעומת התוצאות, בערג מחבלים,
בשבועים,
בזה, בעלות תועלת, ועם נפגעים, אמנם כל אחד הוא חלל וחשוב, אבל מעט יחסית נפגעים, היה הכי טוב של צהל מאז תחילת המלחמה.
והציבור רואה את זה?
והציבור לא רואה את זה, בגלל תחושת הדשדוש, והזמן, החצי שנה.
אז רגע, עוד כמה שאלות. ההיגדים, מי מתנגד ומי מסכים עם ההיגד שיש להתמקד בסוגיית היום שאחרי? 64% תומכים ו-8% מתנגדים. על הצבא לצאת למתקפה משמעותית ברפיח, 60% מסכימים ו-7% מתנגדים. טוב, מה, כאילו, מאיפה אנחנו לוקחים את זה מכאן?
תראה, לפני כמה שבועות, כשהייתי יושבת באולפנים, כל הזמן הייתי שומעת, וזה לקשר את זה לעניין החטופים, רק לחץ צבאי יוביל לשחרור החטופים. רק לחץ צבאי יוביל לשחרור החטופים. והיו יושבות באולפנים מרב סבירסקי, אחותו של איתי, זכרו לברכה, שנרצח בשבי החמאס, ונועם דן, שכבר נהייתה באמת דמות מאוד מאוד מוכרת.
כמו להתאמתה עם השוטרים, כן, חטפה מכות.
כן, בסדר. והן כל הזמן היו אומרות, חבר'ה, הלחץ הצבאי הורג לנו את החטופים, והוא לא מוביל לשחרור של חטופים, רק עסקה תוביל לשחרור של חטופים. והיו מתייחסים אליהן כל הזמן, כאילו מצד אחד מקשיבים, כי בכל זאת, משפחות של חטופים, אז נכבד, ואז דקה אחרי זה מדברים כאילו, תשמעו, יש פה אנשים באבל, הצער מעביר אותם על דעתם, הן מקשקשות שטויות, הן גם נקבות, הן מקשקשות שטויות, קצת קיבלו יחס של תצפיתניות לפני 7 באוקטובר. וכשאני מסתכלת בדיעבד, ולא רק בטקסט הזה, בהרבה מאוד טקסטים שהן אמרו, הן צדקו, הן צדקו לחלוטין. ואם זה ככה, אז עכשיו כשהן נמצאות בחזית המחאה, אני חייבת להודות, הרבה יותר קל לי להקשיב להן, מאשר לגנרלים ששולים באולפן, ומסבירים להיות... לי שחייבים להיכנס לרפיח.
אבל לינוי, יכול להיות שכשהם אמרו את זה, אז הדרישה של חמאס הייתה קטגורית, תצאו לחלוטין עם כל הכוחות של צהל מעזה. עכשיו מדברים על המסדרון שם של נצרים, מה תהיה הנוכחות ואם תהיה הנוכחות.
אבל זה לא העניין.
אז יכול להיות שגם החמאס כאן שוחק את הדרישות שלו.
אבל זה לא העניין. מה שהן אמרו פה, זה, הציבור האמין, שצהל באיזושהי נקודה ייכנס פנימה ויוציא את החטופים
גדי,
בעצמו.
גדי אייזנקוט לפני 3 חודשים אמר בעובדה שזה לא יקרה.
אבל זה, ודבריו באמת עשו רושם גדול, אבל משום מה זה עדיין האמונה הזו הייתה שם, לחץ צבאי, לחץ צבאי, סינואר ייכנה, ואז צהל ייכנס ויוציא את החטופים משם, ידע, וזה לא קרה.
סליחה. אתה אחד האנשים עם האוזניים הכי חדות לפוליטיקה. מה היה חסר בנאום של נתניהו ביום ראשון, שמת לב? היה חסר איזה משהו, כולם התעסקו בהכנות שלו ובפרומטר ובזה. אתה יודע מה היה חסר בנאום שלו? איזה צמד מילים שדי התרגלנו לשמוע. איזה צמד מילים?
ניצחון מוחלט?
ניצחון מוחלט. שמעת את המילה ניצחון מוחלט?
לא, אבל הוא עדיין אומר את זה, הוא עדיין אומר את זה.
אבל הוא אומר את זה.
רגע, מה אתה חושב שזה אומר?
אני, אתה יודעים, נתניהו הרי...
ואז אני אספר לך מה קרה.
אני לא חושב שנתניהו חושב שאם עכשיו הוא יפסיק להגיד ניצחון מוחלט, אז זה יישכח מלב ומדעת.
הוא היה לפני ניתוח ו...
כן,
אני חושב שזה חלק מהתחלה של הכנת הציבור לזה, שאי אפשר לעשות את מה שהוא אמר לציבור ומחר למשך כמה חודשים. הרי גם עמית סגל אמר, זה כבר פעם הרביעית שהוא אומר, נתתי אישור להיכנס לרפיח. אתמול אנחנו רואים בחדשות שמדברים על זה שפינוי רפיח יארך חודשיים. אז על מה מדברים? אנחנו במלחמה נצחית, אנחנו פה במלחמה שימשך...
שמבחינת קרדיט בינלאומי, אנחנו כבר במינוס מחוץ למסגרת.
תקשיב, היינו, ניצחנו פעם את כל צבאות ערב במלחמת ששת הימים, אנחנו עכשיו כבר במלחמת ששת חודשים, ואנחנו לא מנצחים, שלא לדבר על זה שלפי נתניהו זה אולי יכול להיות גם 6 שנים.
תשמע, אבל ההבדל בין ששת הימים לזה, שאז גם היה לך אויב יותר רציונלי.
לא, בסדר,
אחרי
מה שאמרת.
נכון, מה היה יותר רציונלי?
בואי, עם משטר חמאס, מה שמעניין אותו זה...
בוא, תדבר עם השבועים הישראלים שישבו בסוריה ובמצרים, ותשאל אותם על הרציונליות שהפעילו עליהם בשבי. זה לא היה רציונלי.
אבל מצרים חתרה להפסקת אש לפני שהגענו לקהיר, ואותו דבר סוריה לפני שהגענו לדמשק.
אני רק אומר שאני חושב שכן מתחילה להיות ירידה מניצחון המוחלט, כי הוא מבין את מגבלת הכוח של העולם, של הכוחות של צהל, של השוויון בנטל, שחיילי המילואים שהיו 4 חודשים, ועכשיו קוראים להם עוד פעם לצווים, אני אגלה לך עוד סוד, אני אגלה לך עוד סוד, שבקבוצות של הורים, של חיילים, חיילים בשירות סדיר, ההורים אומרים, איך אפשר להכניס את הילדים שלנו שוב? זה חיילים בשירות סדיר. זאת אומרת, קורה פה משהו שעשינו לחמאס נזק אדיר, עצום, לחמאס, לעזה, הרגנו 1% מאוכלוסיית עזה.
למעלה כבר.
למעלה
מאחוז וחצי.
ויכול להיות שצריך לשנות פה את הדיסקט, ולהגיד, עשינו, כמו שאמרה מקודם לינוי ושאמרו בזמנו, עשינו את המקסימום שאפשר להשיג באמצעות הכוח הצבאי הנוכחי, ועכשיו נעבור לשיטות אחרות, כי זה שצריך לחסל את החמאס, אין חולק.
נדב, פעם קודמת אני כאילו הצעתי את זה כדיל, ככה השתמע ללינוי, ואז הרבה בסרוגים וזה שלקחו, הוציאו דברים מהקשרם, כמו שנוהגים לומר.
על הסיפור של הגיוס,
כן, 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 השתמשו בזה. אז אני לא אומר את זה כרגע כדיל, אני לא אומר את זה
בשביל שירדו. לא בטוויטר, זה העניין, את רק באינסטוש.
כן, בדיוק, בדיוק, אבל אני חושב כרגע, לא יאהבו את זה גם חרדים שישמעו את זה, כי חרדים בדרך כלל היום הם יותר לאומנים, וכן חושבים ש...
רגע, אבל אני לא יודע מה הייתה השערוריה.
אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, שנייה, שצריך לנצח והניצחון המוחלט, ולהיכנס גם
לרפיח. הוא אמר שדרעי ממתן את הימין הקיצוני, וזה בא כנגד זה שלא מתגייסים.
אז אני אגיד את זה עכשיו ברוח אחרת.
שבניתם בזירו.
אני אגיד את זה ברוח אחרת. אני חושב שאם מסתכלים באמת במבט עולמי, כמו שאתה אמרת, מ-30 מייל מלמעלה, גיוס חרדים, אני לא אומר, זה משהו שפה 75 שנה, אני לא מתייחס אליו בנושא כמשהו קל, וזה באמת, לא יודע, אני חושב שכן בהידברות יצטרכו לפתור את זה, אבל יש פה באמת, אנחנו באמצע מלחמה, ואין לה סוף כרגע. ופה אני כן מצפה מנציגי הציבור החרדי, בלי קשר לגיוס, שלא יעשו לי הקשר, להיות המבוגרים האחראים, וזה גם דרי, וגם אולי אחרים, ולהגיד לנתניהו, סוגיית היום שאחרי, אין מה לעשות, לא יישבו את עזה ביהודים כמו שסמוטריץ' חולם. זה המציאות, ולא יישבו את נווה דקלים מחדש, כמו שאפילו כתבים סרוגים בכלי תקשורת כלליים חושבים. מה שיעשו זה, יהיה איזה כוח רב-לאומי, כוח פלסטיני, לא פלסטיני, כן, כי זה ליפול לתוך הבור שלהם. כוח מקומי, ולפתור את הסיפור הזה, ולעשות פה ציר מתון עם סעודיה, עם זה, כמו ש...
זה כן. עדיף היה מראש.
נו, אבל... בסדר. אז אני כחרדי אומר את זה, ואני חושב שזה חשוב, שהנציגים החרדים גם יעשו
אוקיי,
את זה.
אבל אוקיי, אבל בגלל שנתניהו עשה כזה בילדאפ עם הניצחון המוחלט, אבל אנחנו כבר נצא. בסדר, ודווקא מעניין מה שאתה אמר על הירידה.
אבל אני לא מסכים עם זה, כי הוא עדיין ממשיך לעשות את הבילדאפ על רפיח. אז עכשיו אם לא יהיה רפיח, יגידו לו איפה...
רפיח מאז ולתמיד, בסדר. נו, אוקיי. אבל התחושה שלי...
הוא הסביר שהוא עשה את הבילדאפ על רפיח כדי להוריד אותם בעסקה. תמיד הוא ימצא את ההשפעה.
בתחושה שלי,
לא, אבל יש לכם תיאוריה אחרת שהוא רוצה שהמלחמה תימשך כמה שיותר. טוב, טוב.
אני ליידי.
נכון.
שבעוד כמה שבועות אנחנו נתחיל לשמוע מחיילים וממילואימניקים, בשביל זה אני קרבתי ככה וככה, וממשפחות שכולות, על זה הילד שלי נהרג, אתם אמרתם שנציל את המדינה, שנרוקן את עזה, שיהיה ניצחון מוחלט, שנשחרר את החטופים, והנה העזתים חוזרים בחזרה לבתיהם,
לצפון,
החטופים לא חזרו, העולם שונא אותנו, אין יום שאחרי, בשביל זה עשינו את כל הדבר הזה, אני חותמת לך, זה יגיע. זה יגיע, ונתניהו מפחד מזה, כי זה באמת, אתה יודע, אם יש ניצחון מוחלט, זה עלול להיות
אבל זה העניין, מוחלט. זה העניין, כי את יודעת, אם המלחמה נמשכת עד שחוזר החטוף האחרון, אז גם על עסקה עכשיו, עכשיו מדברים על 40 מתוך 134, כן? עכשיו...
בוא נקווה שיש לנו 40 חיים. אנחנו לא יודעים כמה נשארו בחיים.
על פי הערכות,
הכי גרועות זה שחצי מהם...
אבל אתה יודע, בוא, אני אספר לך
סיפור. אגב, גם מתים צריך להחזיר.
בוודאי.
בסדר, נכון. חייבים מאוד...
גם את אישה מסעד, ואורון שאול והדר גולדין, והברה כמובן.
בסדר, אבל המחשבה שהבן אדם שיקר לך נמק שם שבועות על שבועות, ואז מת, היא בלתי נסבלת. אז גם אם אתה רוצה את הגופה שלו בחזרה, אתה תגיד למה הגענו למצב שבו מה שיש לשחרר זה גופה ולא בן אדם חי.
הנה, אומר עכשיו ראש ממשלת קטר, שנקודת המחלוקת העיקרית במסע ומתן היא בנוגע לחזרתם של הקורים לחלקים שונים של עזה. אנחנו יודעים את זה.
זה ברור. משהו שקרה אחרי הנאום של נתניהו, ואת זה שמעתי אתמול, הייתי בעצרת אחרת של חטופים, בקרמיאל. מקום שהיה גישה יותר מתונה. אני תודרכתי לפני העצרת לא להגיד שום מילה כמנחה שישתמע ממנה ביקורת על הממשלה או על נתניהו. אפילו לא להזכיר שבאותה השעה שאנחנו פותחים את העצרת שלנו, יש עצרת בירושלים. התדרוך הזה הגיע בערך יממה לפני העצרת. הוא לא נאמר, העצרת הזו נקבעה שבועות מראש, הוא לא נאמר לאורך תהליך ההכנה של העצרת, פתאום מתקשרים אליי בהיסטריה, אל תגידי מילה, אל תגידי מילה, המשפחות אמרו לנו, היו משפחות שאמרו לנו, שאם תאמר מילה אחת בנושא המחאה, הן יקומו וילכו. זה היה נשמע לי קצת מוזר, ואני מגיעה לעצרת, אני מתחילה לדבר עם משפחות וכו'. עכשיו, אני לא אומרת את זה לגבי כל המשפחות. יכול להיות שיש כאלה שבאמת מאמינות שצריך אחדות בעם,
לדעתי רובן, רובן, בלי קשר לנתניהו. אחדות בעם, כולם חושבים.
אבל היו כאלה שביקשו לא להעלות את הנושא, לא כי הן חושבות שנתניהו עושה את כל המאמצים, וצריך לחזק אותו כדי שיעשה את כל המאמצים, אלא כי הן מפחדות, כי הן קיבלו טלפונים, בעיקר אחרי מוצאי שבת, שהזהירו אותם, ואמרו להם, אם אתם רוצים לראות את הילדים שלכם בחזרה, דברו יפה.
בסדר, לא, זה ברור, כל העניין הזה של החטופים, במישהו...
זאת אומרת, כשאנחנו רואים משפחות שלא יוצאות למחות, חלק מהן יכול להיות באמת מאמינות שזה לא רעיון נכון.
גם יש משפחות שמבקשות מהמפגינים לא להניף תמונות של הבנים שלהן.
אבל יש ביניהן כאלה שהסיבה שהן מבקשות דברים כאלה, ומבקשות לא למחות ולא לעורר מחלוקת, זה כי הבהילו אותן. הבהילו אותן.
את יודעת או שאת משערת או ששמעת את זה מהמשפחות?
טוב, עוד כמה שאלות שנוגעות למצב. האימותים בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ביידן, 57% חושבים שהם מסכנים את המשך המערכה הצבאית, ו-59%, כמעט 60% אומרים שנתניהו צריך לפעול איתו בשיתוף פעולה יותר עדוק. מישהו רוצה לאמר, כי כאילו מאחורי כל הדיבור, אז כאילו ממתינה... עסקת האורנים גדול, כן? אורנים קטן זה איזושהי, עכשיו, עסקת חטופים, 40, 6 שבועות הפסקת יש, אבל אורנים גדול זה סיום הלחימה ועסקה עם הסעודים, ואיזושהי הצהרה כלשהי שראש הממשלה ייתן על הסכמה למסע ומתן על בסיס שתי מדינות או משהו.
ברית המתונים.
שעל זה סליבן עכשיו נמצא אצל MBS, מה מישהו רוצה להעריך, אם יש כאילו...
סיכוי נמוך.
גם.
בגלל שבממשלה במתכונת של הנוכחית, שסמוטריץ' ובן גביר ונתניהו בעצמו לא מעז לדבר על היום שאחרי זה. אני זוכר במסיבת עיתונאים הראשונה, שנתניהו, לא יודע הראשונה, אבל אחת הראשונות שהיו, אתה יודע, במוצאי שבתות, שהיה עם גנץ וזה,
גלן.
ששאלו אותו על היום שאחרי, והוא אמר, לא תהיה רשות פלסטינית, אבל כאילו הוא נתן להבין, אני לא זוכר את המנוח המדויק, שיכול להיות... כאלו שלא תומכים בטרור, זאת אומרת, הוא לא היה נגד...
אם יש אורנים גדול, אז אוקיי.
אז הוא יקריב את הקואליציה הזאת?
לא, הוא יקריב ספציפית אותם, כדי לקבל מפלגות אחרות, שמן הסתם...
שמייר לפיד ייכנס?
לא, קודם כל יאיר לפיד אמר שהסיבה שהוא לא נכנס זה סמוטריץ' ובן גביר, אם הם בחוץ, אז חלק מהסיבה...
אבל גם נתניהו, הוא לא רוצה את נתניהו כראש ממשלה, טוב.
בסדר, אבל...
מה האסטרטג אומר?
אבל יכול להיות שגנץ בכזה מצב כן יישאר, לא?
אני אומר שלוח הזמנים לתרחיש שנדב אומר, הולך ופוחת, לא בגלל שאנחנו כך חשובים, אלא בגלל הבחירות בארצות הברית.
ויש גם את כל העניין, תשמעו, לא דיברנו על זה, חיסלנו את האיראני הזה בדמשק, אנחנו בצפה פגיעה כאילו, מתישהו כאילו זה אמור לנחות כאן איזה משהו כאן, פה, בסביבה, באזריאלי, לא יודע, כאילו, אולי באיזה שגרירות.
יש הרבה סורים אבל שמרוצים.
100%, 100%, וכל הדיון, את יודעת.
לא, רק זה מוקם עכשיו פורום
ברית... וביום שישי נסרה
להולך... ברית סוריה ישראל, מוקם עכשיו פורום אזרחי, ברית סוריה ישראל.
יאללה, יאללה. בסוף מכל המלחמה הזאת נגב חומוס בדמשק.
אגב, איך אפשר, לא, אתה איתה כאסטרטגיה.
לא, רגע, אבל...
איך אפשר לסמוך על האמריקאים, לא, כשאנחנו מדברים על ברית המתונים וזה, כשתראה דבר כזה, פעולה, שנניח שישראל עשתה את זה לכאורה, ארצות הברית, לפחות בכל הגרסאות הרשמיות שראיתי, מתנערת, אומרת, אנחנו לא קשורים, לא זה, זה. חבר'ה, תחסו עלינו.
מה זה תחסו
עלינו? לא, תיתנו איזה
מרחב ארפול. כן, אתם יכולים להיות
יותר לויאלים.
יותר עמומים.
כן.
לא רק בישראל יש פוליטיקה. גם בארצות הברית, ובטח בשנת בחירות, ובטח בבחירות כאלה דרמטיות כמו שיש בארצות הברית, ובטח בתמונה כמו שהיא נראית כרגע בין ביידן לבין טראמפ. אז כל השיקולים שלהם הם שיקולים קודם כל פנימיים.
טוב. אז בואו נדבר על הגיוס.
או?
כן,
יאללה.
יאללה מקור.
לא פיתחנו. אני
טוב, רגע.
מקווה שהקהל עוד נשאר לך
כל. ישראל, על תקן תפקידך רגע ככתב, צא שנייה מהפוזיציה ותהיה לי רגע כתב. תסביר לי רגע את הפרוצדורה. גנץ, גלנט לא משתף פעולה. עכשיו, זה חוק שאמורה מערכת הביטחון להביא, בבסיס. אז הקימו ועדה, וראש הממשלה שם שם את צחי הנגבי, בתור כאילו סמכות ביטחונית, שהיא לא מערכת הביטחון. אבל מי אמור להביא את החוק? מתי אמורים להביא את החוק? מה הם לוחות הזמנים?
נדב, אתה חושב שרק אתה לא יודע ואני לא יודע? אני חושב שגם נתניהו לא יודע. יש פה איזשהו, תראה, החרדים, אני אעשה את זה ככה, החרדים כרגע כועסים מאוד על בגץ ועל היועצת המשפטית לממשלה. למה? כי חלק מהם הבינו, ויכול להיות שהבינו, והיא עשתה רוורסו אחורה פנה, שהיועצת המשפטית כן תסכים איזשהו קונסטרוקציה.
לא, אבל הם צריכים לחוס על נתניהו, שהוא לא זירז את הדיון הזה, שהוא דחה את זה לרגע האחרון. סליחה, אני מסתער.
היועצת המשפטית לממשלה זה, זה, גם זה, לא רק זה, היא אחר כך הוציאה.
בימים כתיקונם הם מתים עליה,
בדיוק,
כן?
בדיוק, בדיוק, בימים כתיקונם לא זה.
עכשיו איבדת אותנו.
זה כמו שלוינסון עושה רשימת האשמים במצב, כן?
רגע.
מנדלבליט.
לא, כן. ועוד אחר כך היא הוציאה עוד מכתב, שלא יהיה שום פרצה אם לבוא, אתה יודע, חרדים אוהבים את הזזת. אחר כך הבגץ, שמלכתחילה גם כמובן לא אוהבים אותו. אבל בסוף, 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 יש פה באמת נתניהו. ונתניהו חתם על הסכם קואליציוני שבו, אני צריך להזכיר לך, היה גם חוק יסוד, לימוד תורה, איתי בן חורין אומר. ובעצם סוג של עוקף בגץ, ואת כל זה הוא לא נתן בשבועיים הראשונים, שאז לא היה לו את טלי גוטליב, ולא היה לו את דלל. עכשיו כבר יש לו בעיות עם ברקן.
וסמוטריץ' עושה לונה פארק, נותן את הכסף לסטרוק, עושה במשרד הביטחון מה שבא לו. בן גביר לוקח את המשטרה, עושה שם לונה פארק, ורק החרדים, את מה שהם צריכים, לא מקבלים.
היה להם בפשרת הרצוג, מי שזוכר קצת היסטוריה, זה היה בדיוק לפני שנה. היה להם בפשרת הרצוג, שהסיבה שאנחנו התנגדנו אליה, למרות שהיו בה הרבה...
כי הוא רוצה להחריג אותה בעצם,
מהשיפול של בגץ. הוא רוצה להחריג אותה לעשות פסקת התגברות מוגבלת, רק לנושא ההשתמטות.
על חוק הגיוס. וכל זה לא קרה, והחרדים ויתרו על זה אז, כדי ללכת הלאה עם נתניהו. אז מה קורה?
אני רוצה להגיד לך משהו על החרדים. ושוב, כיועץ, שאני חושב שאני מבין את הטרנד לאיפה הדברים הולכים, אתם מאוד תתגעגעו למה שכרגע נמצא על השולחן, בעוד שנה ושנתיים.
אבל מה זה אומר, למה? אתה חושב שיש באמת נבוט שאומר, אנחנו, אתם לא תקבלו את המכסות של ה-2500, אז נבוא אליכם לישיבות ונביא 5,000.
זו הייתה הצעה של גנץ. זה היו מספרים שגנץ אמר להם,
בסדר, לא, אבל הוא אומר, אתם תתגעגעו, כאילו יש כאן נבוט, אני לא חושב שום נבוט. אני
רוצה להגיד משהו.
בוא נשמע.
מה, ממצדיקים יפשטו על בני ברק?
שהוא חשוב קצת בתפיסה, כי אנשים תמיד אומרים, אוקיי, אבל החרדים מתגייסים וכלום לא קורה וזה. גם ממשלות לא מצליחות להתקיים. ממשלה אחרי ממשלה, למרות שיש רוב כביכול פוליטי, מה שמפיל אותה כבר כמעט 15 שנה ברציפות, זה נושא ההשתמטות. 15 שנה.
נושא הגיוס.
כן, אוקיי, טוב.
2012, הממשלה של 2013, והממשלה ב-2019 שלי בימן לא הסכים להקים.
קודם נפלה על חמץ.
ועכשיו כנראה, בסדר, זה גם עניין שדעת במדינה.
לא, תמיד זה על נושאי דת, אבל אני לא בטוח שאתה צודק.
ולכן החרדים, לא, בסדר.
פעם זה היה משכן, פעם זה היה זה...
אבל זה תמיד חוזר לאותו המקום. ולכן החרדים צריכים להבין.
תיסע בשבת.
החרדים צריכים להבין. שמה שלא הבינו גם בשנה האחרונה לאורך כל ההפיכה המשטרית, לכן זה קשור. חשבו, אוקיי, הם יצאו להפגין קצת, ואחרי זה מירגעו, ואנחנו שולטים, ואנחנו שלטון והכל. יש פה ציבור מאוד חזק שאומר לו, אמר את זה אותו דבר, אמר את זה על ערס בית המשפט, ואומר את זה עכשיו, נושא ההשתמטות, זה לא יכול להמשיך. ולכן שאתה שואל אותי, מה יהיה? מה יהיה? אם בית המשפט ועצם המשפט לממשלה, ומערכת הביטחון, ומשרד האוצר, שזה הגורמים החזקים, ימשיכו להיות עם עוצמה, אז החרדים יתחילו לאבד כל מיני דברים.
אבל יכול ראש הממשלה בסוף, בסוף, אבל בסוף לנתניהו יש 64 אצבעות בכנסת.
אני גם לא מתרגש, שנייה, אני גם לא מתרגש. מזה שכן, אנשים ילכו לכלא. עכשיו, כולם אומרים, מה, תשלחו ותמלאו את בני ברק? לא, לא ימלאו את כל בני ברק בכלא, אבל לקחו את הבני 18.
כן, אבל אתה ראית שהפלג הירושלמי...
שואל אותי מה צריך לעשות עם מי שבאמת רוצה לגייס חרדים? קודם כל, דבר ראשון, לבטל את המנגנון ההזוי הזה, שנקרא ישיבות לנושרים. מה זה ישיבות לנושרים? נשרת, לך להתגייס.
איתי, עם חלק מהדברים...
אני אומר, אנחנו בדרך. אנחנו בדרך לשם. אתם לא מבינים את זה. אתם מסתכלים על מה שהיה בעבר. אתם לא רואים איפה הציבור נמצא עכשיו.
איתי, איתי, איתי. זה שפשרת הרצוג, באמת החרדים לא קיבלו אותה, אני גם חושב שזה היה טעות. וזה שעכשיו מנתניהו לא בטוח שנקבל את החוק גיוס, כי הוא לא יוכל להביא את ה-64 מנדטים האלה, אני גם מעריך ככה, אני מצפה ומקווה כחרדי, שהוא כן יוכל להביא את, את התמורה. אבל אני בסימן שאלה גדול.
אין לכם רוב. אין לכם רוב בכנסת.
אבל, תקשיב רגע, אבל בזמנו הפלג הירושלמי, התנתק מהציבור החרדי המיינסטרימי, ואמר, אנחנו לא מתייצבים בכלל, והתחיל להיות עריקים וזה, וככה 5 שנים היה הפגנות, הלא חזור, הפגנות של הפלג הירושלמי. אתה יודע מה קורה היום כשעוצרים משטרה כחולה, בחור של הפלג הירושלמי, הבחור מתקשר לעסקנים, אני מגלה פה סוד, הבחור מתקשר לעסקנים, נותנים, השוטר מקבל הוראה לא להעביר אותו למשטרה צבאית, כדי, כי אם הוא כבר במשטרה צבאית, הוא מתגלגל לבית משפט, ומתגלגל לבית משפט,
אתה יכול לעשות יוצאים, את זה כל פעם על אחד, שניים, אתה
יוצאים להפגנות, כן, אבל בואי תחשבי ש-200 סגרו השבוע, 200 מי של פלג, בתוך הפלג סגרו את גאה לשעתיים, את יודעת מה יקרה כשמיליון איש יצאו לרחובות בצורה הזאת של קפלן, והחרדים ידעו לעשות קפלן כל שבוע, אני אומר לך,
אני שומעת את האיומים,
לא איומים, אני אומר לך מה יהיה פה, זה גם שלך איומים, גם את אומרת קפלן זה איומים.
לדעתי ההפגנות הכי גדולות בתולדות המדינה היו של חרדים.
כן.
באחת מהם נכחתי, זה היה השבוע הראשון שלי בתור כתב לענייני חרדים, את חלקתי איתך יחידה צבאית. זה היה בפברואר 99, 500,000 שהיו שם, ועוד אחת, גם כן באותו מקום, רחוב יפו בירושלים, לדעתי זה גם אזור 2013, ושתי ההפגנות האלה עסקו בגיוס. זאת אומרת, ברגע שהעניין החרב תהיה מונחת על הצוואר,
הם ישתנו.
אבל לא אצלהם. אבל אצלהם זה לא משתנה אצל החרדים.
אבל הם לא לבד.
בתגובה, בדיוק, בתגובה לזה. עכשיו, אני חייבת לשאול שאלת...
מה לא לבד? אז קפלן יעשו כל שבוע הפגנה של 500,000, וחרדים יעשו כל פעם בדיזינגוף, או לא יודע איפה, בכיכר רבין 500,000, ונעשה פה זה. אז עוד פעם, זה השישה באוקטובר, אני לא שם.
אנחנו כבר בשישה באוקטובר מזמן, כולם, כן?
אתה לפני רגע, לא לפני רגע, לפני הרבה מאוד רגע, אם הפודקאסט התחיל לפני מיליון שנה.
ככה את מרגישה? כן, לי זה הוא דווקא
בזה. אתה בהתחלה, אתה הרי בתחילת הדברים, הסברת לנו שהטעות של המחאה הייתה שלא הלכה על קונצנזוס, ובעצם איבדתם קהל.
של המחאה של החטופים התכוונתי גם בעיקר.
איבדתם קהל. אבל איכשהו, אתה לא מכיל את זה על עצמך. אתה לא קולט שאיבדתם קהל. איבדתם המון קהל. אם קודם, כשהיו יוצאים חרדים להפגין, אז החילוני היה מסתכל על זה איכס, אבל לא, היה עובר לסדר היום. זה לא יקרה יותר. זה לא יקרה יותר. אם אתם תצאו, אתם לא תמצאו רק שוטרים ברחוב.
אז מתי, אז את אומרת שיהיה מלחמת אזרחים.
זה לא מלחמת אזרחים.
אז מאיימת, לא אני מאיימת, את מאיימת במלחמת אזרחים, זה מה שאני שומע.
זה אובדן לגיטימציה, זה אובדן לגיטימציה.
אז יבואו עם מקלות כמו שאחים לנשק באו למאה שערים, והם יבואו עם ביצים, וזה מה שנראה כאן ברחוב.
לא, אבל רק אני אגיד לך רגע שני הנתונים מהסקר.
אני יודע שרוב החילונים בעד גיוס
חרדים, במצביעי הקואליציה, הלא חרדים, דהיינו,
בסדר, אבל בסוף הם יצטרכו למצוא...
סמוטריץ', בן גביר, 75%
אבל בוא אני אגלה לך סוד, שרוב הציבור הישראלי גם נגד התנחלויות, אבל החרדים נותנים להם הגנה, בגלל שהם בקואליציה,
75% מהציבור היהודי, רגע, 75% מהציבור היהודי חושבים שגיוס חרדים גורם לפילוג בעם, 70% חושבים שפטור מגיוס לחרדים בא על חשבון משרתי המילואים, ויפגע במוטיבציה שלהם. טוב, תשמע, זה כאילו...
אבל זו לא השאלה שהיה צריך לשאול, כי ברור, תמיד היה רוב בציבור למען גיוס חרדים. השאלה היא לא רק האם הציבור בעד גיוס חרדים, אלא עד כמה הזעם שלו גדול על הנושא הזה, עד כמה זה מעסיק אותו ביומיום שלו. זה לא מי יודע מה העסיק אותו לפני 4, 5, 6 שנים
כשממשלה. מה הייתה התשובה אם היו שואלים, האם הגיוס יגרום למלחמת אזרחים? אתה בעד מלחמת אזרחים כזאת? אני חושב שהרוב היה...
איתי משפט ואז אני הולך לישראל לסגור.
אני לפני 10 שנים, בספר שכתבתי על הנושא הזה, הערכתי שאם לא יהיה שינוי, לפי מגמה הדמוגרפית, אנחנו נגיע תוך 10 שנים למלחמת אזרחים, זה היה ב-2015, דיברתי על 2025. עכשיו, אני מאוד
איזה
לא
רוצה... כואב לי, לא, שאנחנו באמצע מלחמה לא רוצה... עם חמאס, בשים לביתה אם אנחנו מדברים
לא
פה,
לא
על מלחמת אזרחים פנימית.
אני טוב. מאוד לא רוצה שנגיע לשם, אני מקווה שלא נגיע לשם, אבל זה תלוי בעיקר בכם, כי אתם חייבים לעשות מהלך של... שירות, אבל דרך אגב, אני, אתה לא תמצא אותי דווקא בקיצונים.
לא, זה כואב לי לשמוע את הדבר הזה, כי מינוי גם דיברה על מלחמת אזרחים.
בנוגע לאיזה שירות?
אני לא איימתי בזה, אני אמרתי...
משפט שאני מקווה שאתה תאהב. בנוגע לאיזה שירות, אתה תמצא אותי מאוד מאוד פשרן. אני מוכן שהשירות יהיה צבאי, ושיהיה אזרחי, ושיהיה בזקה הקדושים, ושיהיה בהרבה מאוד עמותות חסד שאתם עושים.
אחרי הפודקאסט נעשה...
אבל כולם משרתים.
טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם הפוליטיקאים החרדים מבינים, וזה בעצם...
את הסנטימנט הישראלי הזה?
מעבר לזה שהם מבינים את הסנטימנט, מה עלול להיות הפושבק, אם הם יעבירו ככה על הראש, חקיקה שהיא...
אם אפשר לחדד את השאלה שלך,
זה לא פוליטיקאים,
אם אפשר לחדד את השאלה של נדב, אני חושב בדיוק, זה לאו דווקא פוליטיקאים, זה הרבנים, כי אני יודע שפוליטיקאים, חלק מהם מבינים לגמרי, אבל הרבנים
לא יודעים לזוז. בוא אני אגיד לך משהו, שאלו את דרי, דווקא לא בכל ברמה, בכל חי, נעשה להם גם פרסומת, שאלו אותו לפני, בדיוק בלילה של ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, ודרי שהוא הגורם המתון, והגורם הזה אמר, א', זה ייקח היום את החרדים להתגייס פחות, בסדר שזה אמירה. באיזשהו מקום הוא אמר, רגע, באיזשהו מקום הוא אמר, לא יודע, לא המילים סירוף פקודה, אבל סוג של
אבל הם מבינים,
נלחם.
השאלה אם רוצים ללכת כאן בכוח.
כן, לא, יש פה בסוף לחץ, זה מה שנקרא נקודת היסוד, או נקרא לזה בגח חרדית, הציפור הנפש של הציבור החרדי. וכרגע מוצא, אני רואה שלינוי וזה גם מדברים על סוג של ציפור נפש משלהם. ואז לכן ההתנגשות פה גדולה, כי בסוף דרי וגפני, ומחויבים לביס החרדי, ומחויבים לרבנים.
אז אני רוצה להגיד, רק שנייה, אני רוצה להגיד שבסוף שואטים כאן אל הקיר. אז נכון שהעניין הזה של 1 באפריל, אז מצליחים בינתיים אולי להתגבר על המחסור בתקצוב.
עוד חודשיים, עוד שלוש, וזה ויעשו עיקופים.
יפה. ואז או שתצטרך ללכת עם חוק על הראש, ואני לא בטוח שיש לזה רוב.
כן, דיברנו על זה מקודם. נכון, אני גם לא חושב.
או שהחרדים יצטרכו לשאול את עצמם, מה הם עושים?
אני רוצה להגיד לזה
משהו. רגע, אבל...
לא, זו שאלה מצוינת, אין לי עליה תשובה. יש כאלה שאומרים...
כמה זמן הם עוד יישארו בקואליציה שלא מעבירה חוק?
לא, אז אני חושב שאם נתניהו באמת לא יביא את החוק הזה, כמו שדיברת עליו עכשיו, או שלא יראה, עד סוף המושב, בוא ניתן עד סוף המושב. לא המושב
הקיץ, כן.
עד סוף מושב הקיץ, אני מרחיב אפילו, יש כאלה שיגידו פחות. אז אני חושב שהחרדים לא תהיה להם ברירה, למרות ששוב, כמו שדיברנו פה, האפשרות שלהם הפוליטית החכמה, היא שהם יפסידו יותר, כי כמו שאיתי פה רמז, לפיד יביא על הראש שלהם חוק גיוס שהרבה יותר גרוע מבחינתם, אז עדיף להם לכאורה להסכים לחוק גיוס כזה, אבל אי אפשר, כי זה ציפור הנפש.
איתי צודק כשהוא אומר, אתם עוד תתגעגעו להצעות של נתניהו.
בסדר, אבל לפעמים יש כזה דבר שעל ציפור הנפש אתה לא יכול לוותר, וגם אז
מה יהיה תוצאה? אנחנו לא יודעים. לא, 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 לא. אני שומעת שזה ציפור הנפש. זה חתיכת להקה.
שבת זה לא ציפור? רגע, שבת
זה ציפור נפש,
גיור זה לא ציפור?
וסטטוס
קוו זה לא ציפור?
בואי, לינוי, גם לך יש מלא ציפורים.
אני רוצה לספארי, אנחנו בספארי.
אני רוצה להגיד לישראל משהו אישי.
טוב, איתי, תגיד.
אבל לטוב, כי לינוי כותלת אותו היום. תן לו משהו בזה, אתה תהיה שוטר הטוב.
משהו אישי,
לינוי השוטר הרע היום, אתה תהיה שוטר הטוב.
משהו אישי, בינינו לא יודע כמה אנשים מאזינים. אני חושב שכל אדם ששבעה באוקטובר לא שינה אותו, יש לו בעיה. לא מזמן שאל לי איזה לקוח שלי, שאמרתי לו, תגיד לי, מה אצלך השנה בשבעה באוקטובר? הוא אמר שחייבים להעיף את נתניהו. אמרתי לו, טוב, אתה כבר 20 שנה, זה הדבר המרכזי. אז זה, אבל אצלי כן משהו השתנה, וזה הדבר האישי. אני בשבעה באוקטובר הרגשתי הרבה יותר קרוב לחרדים.
מהשבעה באוקטובר או בשבעה באוקטובר?
מהשבעה באוקטובר והשבועות שאחרי. כי באמת, אני חושב שהקטע של השותפות גורל, ואיך העולם מסתכל עלינו, זה משהו שהשתנה בי. והוא עדיין השתנה. ואני חושב שהשותפות גורל בין כל חלקי העם היהודי, השבעה באוקטובר עם חישה, כמה אנחנו באמת בשותפות גורל.
נדב, אם החרדים רוצים לעשות דיל, חייבים לעשות את זה עם איתי.
יאללה,
כבר 30 שנה בתוך העסק, ואם הוא לא יירגע, הוא לא יגיד שזה דיל טוב, אז אנחנו לא
נפתור. בן אדם מדבר מליבו ואתה קוטע אותי.
כן, סליחה.
ואני מבקש, עכשיו אני לא מדבר כאיש מקצוע ומשברים וכל דבר שאני עושה, ואני מבקש ממך, כדמות משפיעה בעולם החרדי, ואני רואה אותך בכל מקום, ואתה אחמד עלי, שאני מחמיא לך, אני רואה אותך בכל מקום, אתה עיתונאי מקצועי שנמצא בשטח, לא רק שיושב
ולא בלפנים. ולא תמיד משלמים.
ולא תמיד משלמים וזה. תעביר את המסר לחרדים, אל תרחיקו אותנו חזרה לאיפה שהיינו לפני זה. ואמר, אחד האנשים החכמים במחאה, זה רן ארנבו, שיש לו את הסרטים. אז הוא אומר, כל הזמן אומרים, אל תחזרו
לשישה... גם בטוויטר, שלינוי לא שם, לא...
כן, איש מבריק. הוא אומר, כל הזמן האנשים אומרים, אל תחזרו לשישה באוקטובר. אז הוא אומר, בואו, קודם כל לא נחזור לשבעה באוקטובר. בסדר? קצת יותר חמור מהשישה באוקטובר. אז אני אומר, בואו לא נחזור לשם, ותעשו את הצעד המתחייב, כדי להביא לזה שנוכל להמשיך לחיות... כעם אחד, זה בידיים שלכם.
אגב, סתם, אתה לא חושב שהחרדים בזה שהסכימו, אני לא נכנס אתך לניואנסים, אבל רגע אחד לזה, גם ליעדים וגם לסנקציות כלכליות, זה שינוי
מה... לא הסכימו לכלום.
עכשיו הם כן הסכימו,
אוקיי, אתה רוצה שאני אלך להיסטוריה פוליטית? 2019, למה ליברמן לא נכנס לממשלה?
אז הם לא הסכימו, אבל עכשיו,
במסע ומתן מול היועצת...
ליברמן,
הם הסכימו בממשלה
יאללה, יאללה.
זה כמו ביבי שמוכר את העסקאות שהוא כבר מחר פעם
שנייה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם
שכאשר
אני הייתי כתב,
כשאני אביא את הקיגל יהיה קונסנסוס.
אנחנו מתקרבים לשם. כשאני הייתי כתב בכנסת, אני נורא אהבתי את הפגרות, כי זה פתר אותי מלהגיע לכנסת. וכל פעם כשאמרו, אולי זה הפגרה, הפגרה, אני שנאתי את הדיון הזה, ואמרתי, תפרגנו להם את הפגרה, למי יש כוח לנסוע עוד פעם לכנסת. אז זה המקום שממנו אני מגיע במקור, לדיון על
זה
פגרות.
זה היה הפילטר שלך כשהיית מדווח על הכנסת?
וואי, אני,
תקשיבי. שיקולי הנוחות
האיומן, איזה אינטרסנט, איזה.
בצוק איתן.
בוא באיטלי עליו גם קצת.
בצוק איתן הייתי כתב, באמת כבר לא היה לי כוח.
אתה מבין שאם יגזרו את המשפט הזה, אתה מת.
לא, לא. מה, אני גמור?
לא, הוא.
שנינו.
תקשיב, בצוק איתן, כל כך סניתי את הבניין הזה כבר, שכשהיו הזקות בירושלים, אני לא רוצה להגיד לכם למה איכלתי, כן? אבל בסדר, כן, כן, טוב, אבל בסדר.
בדוח יש כיפת ברזל שמגנה, לא?
כן, יש שם גג רציני מאוד. anyway, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי זה המקום שממנו, אני אהבתי פגרות בכנסת, אוקיי? עכשיו לעצם העניין. בדרך כלל, 99% מהפעמים כשמדברים על אורך הפגרה, זה בעיניי פופוליסטי. הפעם, כשזה מגיע למשפחות חטופים, שיש מנהג שהוא מנהג יפה בעיניי שמתקיים בכנסת, שבפתח כל דיון של כל ועדה, אם יש משפחות חטופים, נותנים להם לפתוח את הדיון ולהגיד משהו, ומטבע הדברים הרבה פעמים,
ואחרי זה מתעלמים הם בשאר הזמן.
בסדר, אוקיי, נכון. אז כן, עמדתכם לעניין פגרת...
אני כמוך, כשהתחיל לעלות הנושא הזה, של מה פתאום הכנסת עכשיו יוצאת לפגרה וזה, אז אני גם עדיין הייתי בדעה הזו של, חבר'ה, זה קצת פופוליסטי הדיון הזה, כי זה לא שכשהכנסת בפגרה, הם לא עובדים.
יוצא לנו מן המשהו, כן.
לא, הם לא עובדים. הם כן עובדים. הרי כן אפשר לכנס ועדות, וכן אפשר לייצר פעולות כאלה ואחרות, וחלק מהם גם עושים את זה, לא כולם. אבל בסדר, יש גם חלק שמתבטלים כשהכנסת לא בפגרה. אז חשבתי שזה קצת פופוליסטי. אבל כשראיתי את האלבון האמיתי, האמיתי, לא רק של המשפחות, גם של המפונים שעניינם לא נפטר, גם של אנשי בעלי העסקים הקטנים והמילואים ניקים.
אמר היום,
גם בפגרה גדי
ירקוני,
הייתה
כאן, היה כאן במועצת...
רגע, שנייה.
רק אני אגיד לך, סליחה. כן. היה כאן לפני 4 חודשים, 3 חודשים, גדי ירקוני, ראש המועצה אזורית אשכול, אמר, עד היום לא קיבלתי כסף בכלל, לא קיבלתי כסף. Sure enough, היום... 3 חודשים או 4 חודשים אחר כך, אני שומע אותו אומר בכאן, שהמועצה לוקחת הלוואות כדי לממן את המלונות, כי הם לא קיבלו את הכסף מהמדינה. איך?
רגע, אז אני אומרת, כשאתה רואה את העלבון האמיתי של האנשים האלה, וואלה, איזיז, את עמדתי זה איזיז, מצד אחד. מצד שני,
למה?
מצד שני, הכנסת צריך להודות על האמת, הרשות המבצעת, וזה חלק מהרעות החולות שהמשטר הבלתי נגמר של נתניהו יצר, לכנסת אין היום באמת את התפקידים שהיו לה בעבר, שזה במסגרת עיקרון הפרדת הרשויות, פיקוח על הרשות המבצעת. השיניים שיש לה לפקח על הרשות המבצעת, קהו לחלוטין, שלא לומר נעקרו ונזרקו אלוהים.
אז זה כבר לא משנה.
אז לכן אני אומרת, בסוף, אז מה בעצם ערכו של דיון בכנסת? כי הוא לא באמת פיקוח על הרשות המבצעת, זה היכולת לייצר פריים, היכולת לייצר סינק, היכולת לייצר אייטם חדשותי, שהוא מהווה איזשהו סוג של פיקוח על הרשות המבצעת.
תאר לך, נדב, תאר לך, שהיו רואים בבית קפה את חליבה, או הרצי הלוי, או פינקלמן, או מישהו מהמוסד, או מישהו מהשבק. אתה יודע, אני מכיר אנשים, חברים שלי שמערכת הביטחונית, שהם חצי שנה לא יצאו מהבית, אתה יודע, מעבר ללכת לזה. כי הם רק, זה לא שהם לא יכולים ללכת כי אין להם את הזמן, אלא כי הם לא מרגישים מוסרית שהם יכולים ללכת בזמן שכל מה שלינוי דיברה עליו. ולצערי, הפוליטיקאים שלנו, אפילו ברמת הסימבוליקה של להגיד, אוקיי, נמשיך עד פסח, עוד שבועיים, ואז נעצור. ואני חושב שכן, שזה טעות שגם עוד משהו שפוגע באמון הציבור במערכת הפוליטית.
אז יש פה באמת קונצנזוס בדבר הזה, אני גם חושב, לא ייתכן שמאה אלף איש בצפון עזבו את הבתים שלהם, ובדרום כל מהטבח, כולם כמו שאתה אמרת, במלונות ועוד לא משלמים על זה. ומה שיש בעזה, והתחושה של הציבור, שחברי הכנסת יהיו. ואני אגיד לך עוד משהו יותר מזה, כתומך הממשלה הזאת, הימנית, ה-64 מנדטים, זה גם לא חכם, זה לא מסתייך. רגע, אני תופס רגע את הכובע שלה.
הוא איש השישה באוקטובר.
כן, רגע, אני תופס את הכובע.
אתה חושב שזה ממשלה טובה?
אני חושב, עוד פעם,
הוא מעדיף אותה על האלטרנטיבה.
בשנה וחצי שהיא בשלטון.
כמו שאתה אמרת, כמו שאתה אמרת בהתחלה קודם.
אתה איש ישר.
לא, מה הביאה לי כחרדי, ומה הביאה בכלל
לזה
שלה? עוד פעם, יש לה פוטנציאל, אני מסתכל על הפוטנציאל שלה, ואתה מסתכל על מה שהיא עשתה.
מילא, היית מדבר איתי.
מה הפוטנציאל?
לא, הפוטנציאל.
אני הייתי חרד כבר בנובמבר, בשני בנובמבר, אחרי הבחירות היו בראשון נובמבר, בשני בנובמבר כבר הייתי חרד.
מה הפוטנציאל?
עכשיו אנחנו שנה וחצי אחרי.
תגררו אותי לזה.
שנה וחצי אחרי. למה? נו,
תענה. אני אומר שבדיעבד.
אני אמרתי משהו אישי.
לא, בדיעבד.
תגיד גם אתה משהו אישי.
אני אגיד את זה משהו. אתה עדיין
תומך בממשלה הזאת? אתה רוצה שהיא תמשיך?
אני תומך ואני מאוחזב ממנה. בוא נגיד את זה ככה. אני מאוחזב ממנה. אבל, רגע, רגע, אני כן רוצה רגע להגיד משהו. תהיו חכמים אבל. תהיו חכמים. כמו שלינוי אמרה, הרי ועדות ממילא אפשר להיכנס, וממילא חבר כנסת עובד, כי הוא מקבל טלפונים, לפעמים בלילה, מי שעובד ומי שלא עובד, יכול גם לא לעבוד, גם באמצע הכנסים של הקיץ והחורף. תהיו חכמים, תראו רגישות לציבור, תראו הזדהות.
גם אם אפשר להגיד,
מכילים.
אם אפשר להגיד שוב, תקבלו את המשפחות האלה בהרכנת ראש.
נכון, נכון.
ותכילו אותן, תכילו אותן. יש להם את כל הסיבות, כל הסיבות. גם כשהם אומרים דברים לא נעימים, אז תנסו להיות סובלניים. טוב, האמת היא עוד שתי שאלות. האם יש להכריז על בחירות שהתבצעו לקראת אמצע 24? הם נקבו כאן בתאריך. אז 48% תומכים. 29% מתנגדים ו-23% לא בטוחים.
אמצע 24 זה עכשיו.
אמצע 24, כן. האם צריך להכריז על בחירות?
יש שלושה חודשים.
כן, כן.
70% מהציבור, 70% מהציבור בעד בחירות, לא במועדן, זאת אומרת יותר מוקדם, הם מתחלקים בערך חצי-חצי בין אלה שאומרים עכשיו, לבין אלה שאומרים בתום המלחמה.
כן. גם נתניהו... האמת היא, אני לא יודע למה הם שאלו על אמצע 24.
איך, זהו, השאלה היא, מה זה תום, מה מוגדר תום המלחמה?
זהו, עד שסינואר בידיים שלנו, עד שאחרון החטופים חזר.
מה זה סוף המלחמה?
ושאלה...
והאם סוף המלחמה בדרום או בצפון או בשניהם? לינוי, לינוי,
האם על בני גנץ להתפטר מהממשלה, אז... על בני גנץ, התפטר מהממשלה, כן. אוי, מה, יש כאן רוב שתומך בהתפטרות של בני גנץ מהממשלה.
כן, לראשונה יש שינוי.
כן, זה כאילו...
יש בשבועות האחרונות...
אני מקדימה את זמני, נדב.
37% תומכים בהתפטרותו אל מול 25% שמתנגדים
להתפטרותו. חניון המנדטי מתחיל להתפנות. זה מה שבעצם אנחנו...
כן, אל תשכחו שיש לו את שר שפרש ממנו, אז יכול להיות שזה אנשים של גנץ עכשיו.
וואי, זה ממש מעניין.
אנשים של גנץ עכשיו, בלי שר, זאת אומרת שאין את הכנף ימין שלו.
זו מגמה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. יש פה שינוי בציבור הזה.
ואם זו המגמה, עליי לשאול, האם זה היה חכם מצידו לעמוד ולהגיד לאותם אנשים, בוא, הרי במחאה אתמול, היו גם מצביעים שלו, היו לא מעט מצביעים שלו, שהוא וחילי טרופר יעמדו ויטיפו להם מוסר על איך להתנהג.
או גם לפיד בהוציא הודעה.
גם אחים לנשק, אני לא יודע אם אתם שמתם.
ומחאת הייטק, ראיתי.
הוצאנו הודעה, אחים לנשק הוציאו הודעה שאומרת, מחאה צריכה להיות בנחישות ולא באלימות. עכשיו, האלימות דרך אגב הייתה משני הצדים, ואני לא נכנס לזה, ושוב, אתה גם לא באמת שולט בכל האנשים, וכל, אין איזה אף אחד שאומר לי למעלה, אומר לכם, אתה תלך רק על הצד הזה, ואתה תלך לצד הזה. אנשים בזעם, אנשים בייאוש, אנשים אחרי הרבה מאוד זמן ברחובות, המתח גם הצד של השוטרים, המסכנים שצריכים לעמוד כנגד ההפגנות תקופה כל כך ארוכה, ולכן היה טוב לכולם, ופה החרדים, זה יכול להיות שעתם הגדולה,
שמה?
גם מבחינה פוליטית, וגם מבחינה אידיאולוגית, וגם מבחינה של הקונצנזוס הישראלי, להוביל לבחירות בהסכמה, בתאריך הנראה לעין.
מה יצא להם?
בתאריך הנראה לעין.
הנה, בדיוק מה שלינוי אומרת.
הפחתת הלחץ כלפי החרדים, אם החרדים היו מובילים את הדבר הזה, הייתה הפחתת לחץ.
כן, אבל בשורה התחתונה, עדיין ירצו שהם יתגייסו, עדיין ילחמו על זה שהם יתגייסו, אז מה, אז נשמע להם לפרק את זה.
אבל זה בכל מקרה יקרה.
הם מנסים לדחות, תראה, אם יש משהו, זה מצחיק מה הם למדו ומה הם לא למדו מנתניהו. זה נורא יצחיק אותי לשמוע אותם נדהמים מזה שנתניהו מפר את ההסכמים הקואליציוניים. שזה באמת, כאילו, מה אתם ילדים? פעם ראשונה שאתם נתקלים בנתניהו משקר?
הוא אמר ביום ראשון, הוא אמר ביום ראשון.
לא, אבל לא
עלינו. הוא אמר ביום ראשון, נלך להידברות.
בואו,
מה עשית
בהידברות? אז יש שני מונחים שאני יודעת שכשמשתמשים בהם מתכוונים למסמס את זה. הראשון זה נקים ועדה והשני זה בהידברות. אבל אני רוצה לשאול משהו כזה.
אני דווקא רציתי שאולי תתחיל לספר קצת על הקיקל.
רגע, לא, אבל בניגוד...
הדבר שמצד אחד...
אבל מה הם למדו מנתניהו כן?
מה הם כן למדו מנתניהו? לא חייבים, עד שאתה לא עם הגב לקיר, לוחצים אותך עם הזה, אתה לא מקבל החלטות.
בסדר, אבל זה לא תמיד חכם. אבל אתה לא שם לב, בעוד קנאית ממי השערים פה, ותקפת אותי וכל מה שאפשר וזה וזה.
אתה לוקח אותי נורא קשה.
סתם, בסדר, בסדר, בצחוק, חצי חיוך. איתי הציע פה לא עסקה, אבל הציע איזה רמז שבו, תחשבו איך אתם פועלים עם המחנה הליברלי ביחד, ואפשר להגיע להסכמה. הוא גם אמר בעצמו מקודם, שהוא עצמו חושב שאפשר גם שירות אזרחי יותר, אפשר זה זה. אני שירות אזרחי, אני גם חושב שאפשר להרחיב את זה הרבה יותר.
כי איתי הרבה יותר חכם ממני בהקשר הזה.
טוב, אוקיי,
יודע לטשטש.
חברים, מרגע זה...
אתה מטשטש את מה שאתה חושב.
רגע.
הוא נותן לך סוכריה.
רגע. שנייה, רגע. הדיון מסתיים.
מה, סיימנו ככה בפתע פתאום?
הייתה דממה.
לא יודע, אני אומר בואו קצת נתחיל בשביל, לא? אלא היא ממש כאילו, אתה יודע, אתה שמתי שור בגישו, כן?
רק רציתי להגיד משהו שלא ישתמע, כאילו מדובר פה לאיזו עסקה אפלה.
אוקיי.
אני אומר, גיוס יהיה. יהיה בדרך הזאת, יהיה בדרך אחרת, יהיה, כי פשוט אי אפשר, אי אפשר לא ביטחונית או כלכלית, לא חברתית.
לא, אבל איתה אני לקשת.
טוב, יאללה, יאללה, נו, כן.
אבל, אם החרדים...
אחרי זה היא אומרת לי, נוי, שזה בלתי נגמר.
רוצים לחזור, אם החרדים רוצים לחזור, למקומם כאלה שמחליטים מראש ממשלה, ולא אלה שבאופן אוטומטי הולכים עם צד אחד, כי אם אתה הולך אוטומטי עם צד אחד, אתה יכול להפסיד.
אתה מייעץ להם איך לחזור להיות אלה שמשפיעים?
רגע, חבר'ה, אוקיי.
לא, הנה.
המאזינים שלנו, יש לי טיפה בכל אופן היכרות מסוימת עם דרישות הקהל, מוסף כן צריך להיות פרק שנוגע לענייני מזון, אוקיי? אחד לדבר כאן על קיגל, רוצה לספר כאילו מאיפה זה, כי כאילו אני רואה שזה, זה מדבר אל ליבו של ישראל, ואני רוצה לתת...
והיא אומרת שדווקא בעלה, הוא זה הבן זוג.
האם זה קיגל ירושלמי של...
של הפלג.
בדיוק לא, ויש כאלה שאומרים קוגל, ויש כאלה שאומרים קיגל, ויש מתוק, ויש חמוץ, בואי.
קיגל.
אני אוהב את האטריות כאילו, לא של התפוחה.
לא של קיגל ולא...
כן, כן, כן.
לא, זה שלזינגר לימד אותי את ה... הקיגל, הסיפור הוא כזה. בן זוגי, כידוע, נכה סיעודי, ובין השאר יש לו בעיות במוטוריקה העדינה והגסה. וחלק מתהליך השיקום, של מה שנקרא לעשות, להפוך פעולות, לעשות אדפטציה לפעולות שאתה מתאמן עליהן, להפוך אותן למשהו שהוא ביומיום, שאתה יכול להשתמש בו ביומיום, נעשה בעזרת בישול. בבית החולים השיקומי ראות, יש סדנה של בישול לנכים, עובדת איתך, מרפא בעיסוק, וזה מה עושים. עכשיו, האפקט פה הוא לא...
ואת הכוחות שלנו דרך אגב, מקום מדהים.
מקום מדהים. האפקט פה הוא לא רק שיפור של היכולת המוטורית, יש פה גם אפקט פסיכולוגי נורא משמעותי.
כן, בדיוק, אתה פרודקטיבי.
אתה מועיל לבית, תורם, אתה מאכיל את הילדים, אתה מאכיל את המשפחה.
ובקוגל אני חושב שיש תועלת לילה ולילה, כן?
בן כל שבוע שואל אותי, מה להכין השבוע? כי צריך ביום שני כבר להעביר את המתכון למרפא בעיסוק, היא קונה את המצרכים, ועכשיו אסור לנו בשר, המטבח הוא חלבי, ולכן צריך פה לאלתר דברים אחרים, לעשות דברים אחרים. עכשיו, אני לא יודעת למה, אני בקרייב לקיגל,
אוקיי.
מאז אוקטובר בערך. כן, עכשיו, אוקיי. אני בסכסוך עם המגזר.
אז לא יוצא לך
ל... והמגזר הוא זה שמייצר את הקיגל, בדרך כלל. זה לא שאתה נכנס פה עכשיו
לכל חנות. אבל את יכולה לקנות מהמגזר קיגל.
לא, אין קשר, אין הידברות בכלל.
אין הידברות, בדיוק.
למה? אמרת שמזהים אותך במאה שערים.
זה היה זיהול, לפני
אבל לא לטובה, לא לטובה. לא בהכרח לטובה. אני גם רדפו אחריי במאה שערים עם מקלות ואבנים.
אז אולי ישראל עושה סיורים של ימי חמישי בערב, אולי הוא צריך...
אבל אז ראיתי, נתקלתי...
במתכון?
במתכון, דווקא באינסטגרם, במתכון לקיגל חילוני. מה זה אומר קיגל חילוני? קיגל מפונפן, זאת אומרת הצלחות והתוספות וה...
אבל עדיין קשר.
לקחו את... כי זה באמת נורא חשוב אצלנו בבית. הוא לא יכול להיות גם לא קשה.
הוא נראה יותר טוב, יש פה פחות שמן.
אין פחות שמן ואין פחות סוכר ואין פחות
לוקשן. אבל מכניסים פירורי טופו ו...
לא, אבל מצרחתים את זה, עושים את זה בסיר של חמין, ויש שם... אז אמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נעשה...
קח את זה.
אז אם תרצי לחלוק איתנו את המתכון, נשים אותו בתיאור הפרק, ואני חושב ש...
זה לא מתכון שלי, מצאתי אותו באינסטגרם אצל...
סבבה, כן, זה כשר, אז אפשר גם לנסות.
היא לא קינתה אותו ככה, אני מכנה אותו ככה.
בגלל שזה...
כי זה היה כל כך מפונפן, שאמרתי, לא, זה לא משהו שמוצאים בבני ברק.
חומוס יש בבני ברק?
האמת שיש, אבל לא, כן, לא בזה, לא על זה קרה
בקיינו. לא על זה בדיוק, לא על זה נודע בני ברק, כן.
איפה היה המשרד הראשון שלי?
איפה?
ברחוב כאן. ובעצם,
אני המשרד שלי עכשיו בבני ברק.
וכל יום.
אבל כהנמן, אבל בסר זה לא אזור של חרדים, כהנמן זה...
הקמתי
את המשרד, לא היה לנו שקל.
אז אני זוכר בילדותי שהיינו בדרך לסבא וסבתא שלי שהיו גרים ברמת גן, היינו עוצרים בציפורי בבני ברק.
נכון. ציפורי זה על ג'בוטינסקי, פינת רבי עקיבא, היה.
טוב, ובזאת אני חושב נשחרר את קהל המאזינים.
לדעתי עברנו את אסף זמיר עם האוכל.
לא, לא,
לא. לא הגענו אליו?
יש עדיין דרך לעשות כאן.
אנחנו לא נצליח להגיע לסיים.
כל פעם שאני עובר ליד התחנת דלק פה, אני אזכר בסיפור המיתולוגי שלו.
מה, כן?
על איך הוא קנה שוקולד משני צידי הכביש.
נכון, נכון. לכן אני אומר, יש כאן דרך לעבור כדי להגיע לרמות האלה. אלינוי, איתי, ישראל, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
זה הפרק 182, ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. ביי ביי, להתראות.